كف جيمل كف جيمل. וכן אחר פטירתו מזה העולם. כלומר, בפרק הקודם למדנו מה התוצאה של התרפות על דברי תורה, כמו שאדם לומד תורה ברפיון, וראינו מה התוצאות בעולם הזה. התוצאות בעולם הזה זה שבאים עליו האויבים. זה בעולם הזה. וכן, עכשיו אנחנו יודעים מה קורה אחרי פטירתו של מי שלמד תורה ברפיון. וכן אחר פטירתו מזה העולם, אמרו כל המרפא עצמו מדברי תורה, או המרפא עצמו מדברי תורה, נופל בגיהינום. ואמרו שם עוד, כל הפורש עצמו מדברי תורה ועוסק בדברי שיחה, אש אוכלתו. כלומר, חיים בלי תורה זה גיהינום. זה גיהינום כבר בעולם הזה, זה מתגלה גם בעולם הבא. כולנו בבעיה בגלל פלאפונים. למה? יש שיעורי תורה בפלאפון. שמה? נו, אז מה הבעיה?
כל הפורש עצמו מדברי תורה ועוסק בדברי שיחה.
כן, שים לב לביטוי כאן. לא כתוב כל הפורש מדברי תורה. לא כתוב כל הפורש עצמו. יש הבדל בין הפורש לפורש עצמו. פורש עצמו, הכוונה שהוא מפריש את עצמו, שיש לו ניתוק רגשי. לא שהוא הפסיק דברי תורה בגלל שלא הייתה לו ברירה. משהו אחר. לפעמים אתה אומר, יש, אבל יכול להיות שמשהו דחוף. חוץ מזה, אני לא יודע. למה אתה אומר, כולנו יש לנו פלאפון? לי אין פלאפון. אני מודיע בזאת לכל הצופים, אין לי נייד, זהו.
למה?
למה אין לי נייד? כי אני רוצה... מה?
זה מפריע?
כי אני רוצה לחיות. ובמשלי רבתי, פרשה י' ועוזב תוכחת מטעה. אמר רבי אלעזר, כל תלמיד חכם שהוא עוזב דברי תורה, כאילו מתעתע במי שאמר והיה העולם. ולא עוד, אלא כיוון שעזב דברי תורה בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא עוזבו לעולם הבא. כאן מדובר, אם כן, על תלמיד חכם שעזב דברי תורה. מי שיש לו קביעות בלימוד תורה, והוא חדל מן הקביעות שלו, מהיחס המתמיד שלו לתורה, הוא שם את זה בצד, הוא רוצה מנוחה. מנוחה זה לא בשביל תלמיד חכמים, אין. יציאה לחופש, לפנסיה, דברים כאלה, לא, זה לא קיים. ובזוהר ויקרא קפה עמוד ב', כן? עד עכשיו זה היה מקורות, אחד מהגמרא, השני מהמדרש. אחרי שרבי חיים מביא לנו מקורות מהגמרא ומהמדרש, דרכו להביא גם מספר הזוהר. ובזוהר ויקרא קפה עמוד ב', אמר רבי שמעון, זכאי נינון מרד נשמתה מרד אורייתה בני פורחנה דמלכה קדישה ואי לינון חייבין דלה זכאן נדבקה במריון ולה זכאן באורייתה דכל מה דלה זכי באורייתה לה זכה לא ברוח ולא בנשמה ודבקותה דדהון באו סיטרה דזינין בישין והי לת לחולקה לקדושה. ואילה, כדיפוק מי עלמה, דהה השתמודה הוא לגבי אינון זינין בישין, מרי חציפותה תקיפה כחלבה, שלוחי דנורה דגיינם, דלם רחמה עליי הוא, וכולי. וואו, 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 וואו. קוראים את זה, זה עושה חלחלה. אפשר גם להבין, כן, שעולם שאין בו תורה, זה עולם של שחרור של כל כוחות הטבע. כוחות הטבע פועלים לא לפי המוסר. אם כן, יש חציפות הדינים וכל מיני דברים כאלה. כן. העולם בלי תורה הוא עולם, סליחה, הוא עולם קשה. יש אצל הרב אשלג בספר מתן תורה. הוא מסביר שיש שני מסלולים של פגישה עם האלוהות. הוא קורא להם דרך התורה ודרך היסורין. עכשיו, מה זה דרך היסורין? כל מה שלא תורה נקרא יסורין. זה יכול להיות, למשל, יש אנשים שפוגשים את האלוהות דרך האומנות. להגיד אומנות זה יסורין? זה יסורין, כי זה לא תורה. אלא מה? המובן שיסורין זה לאו דווקא מה שאנחנו קוראים סבל. היסורין זה עצם זה שהמפגש איננו פנים אל פנים, אלא הוא אחור באחור, או פנים באחור, או אחור בפנים. עצם זה שאין פה יחס ישיר בין הרצון שלי לרצון שלו, אין סובייקט מול סובייקט, זה היסורין. אפילו שהיסורין האלה יהיו יפים ומגוהצים, כלשונו של הרב קוק. יש מה שנקרא ייאוש מגוהץ, אבל זה ייאוש. זה ייאוש מגוהץ. יש כלי כזה שקוראים לו מגהץ, הוא יפה. זה ייאוש שנראה כזה יפה, מכובד, אבל זה ייאוש. של האומן או של הפילוסוף? הפילוסוף יש לו ייאוש מגוהץ. כן? אז זה מה שנקרא דרך הייסורין. למרות שאפשר גם להרגיש טוב בתוך הגיהינה. בסדר? כן. פשוט מאוד. יצא לך פעם לדבר עם מישהו מהעורף? זה באחור. זאת אומרת, אין לך יחס אל האישיות שלו, אלא יש לך יחס אל הישות שלו. כשאתה רואה מישהו מן העורף, אתה לא יודע מי הוא. אתה יכול לנחש. אתה יכול בעיקר לדעת איזה פונקציה הוא ממלא. אתה יכול לדעת אם הוא חייל, או פועל, או מורה. אתה יכול לדעת את זה. אבל אתה לא יכול לדעת מי הוא. אז זאת דבר, יש יחס אל האלוהות של גילוי מי הוא, וזה מה שהיה בהר סיני, נאמר, אנוכי השם אלוהיך. כלומר, מה שהקדוש ברוך הוא היה לו לומר על עצמו, זה המילה אנוכי. בעוד שאלוהי הפילוסופים, למשל, לא יודע להגיד את המילה הזאת. זה לא האימפרסונלי, כמו שאומרים. מובן? אז זה, לכן מי שאין לו תורה, הוא נמצא בתוך העולם של עבודת כוכבים ומזלות. זאת אומרת, הוא נתון בעולם של שליטה של הכוחות עליו, במקום שיהיה הוא השולט בכוחות. עכשיו, זה לא לגמרי מוחלט הדבר הזה, יש מרחב מסוים של הכרה מוסרית באדם שהוא לא תלוי בתורה, זה קיים. כן? אבל בסופו של דבר, דרך ארץ היא הקדמה לתורה. זאת אומרת, זה הכיוון. מהדרך ארץ מגיעים אל התורה. ובפרשת וישב, הנה זה המקור, כן, בזוהר, עכשיו יש לנו מקור נוסף בזוהר. ובפרשת וישב קוף פה עמוד א', נשאת השאלה, איזו פרשה קודמת בתורה, וישב או ויקרא? וישב. אז למה הוא הביא את זוהר ויקרא קודם? אני במקומו הייתי מביא זוהר וישב, ואחרי זה זוהר ויקרא. והנה הוא מביא לנו ויקרא, ואחרי זה וישב. למה? יפה, כי העיקר בויקרא. עכשיו זה הרחבה. ופרשת וישב קופה עמוד א', אחר שהריך שם בגודל שפחו ומדרגתו של העוסק בתורה בעולם הזה ובעולם הבא, אמר אחר זה, תא חזה, האו ברנש דלה זכי להשתדלה בהיעלמה באורייתא, והוא אזיל בחשוכה, כד נפק מהיעלמה, נטלין לה ועלין לה לגהינם. אתר תתאה, דלה יהה מרחם עלה, דקרא בור שעון תתהייבן, כמה דעת אמרת, ויעלני בור שעון מתתהייבן, וכולי. ובגין כך, ההוא דלה השתדל באורייתא, בהיעלמה, ותנף בתינוף העלמה, מה כתיב? ויקחו וישליחו אותו הבורה, דהו גהינם. אתר דדיינים להו לאינון דלה השתדלו באורייתא, והבור ריק, כמה דהו הווה ריק, מה יתעמה? בגין דלה הווה במים, ותחזי כמה הוא עונשה דאורייתא, דה לה התגלו ישראל מראה קדישה, אלא בגין דסטלקו מאורייתא, והשתבקו מנה. הדה הוא דכתיב, מי האיש החכם ויאבן וכולי, על מה עבדה הארץ, ויאמר השם על עוזבם את תורתי וכולי. טוב, דברים כדורבנות. ולא עוד, אלא שתחילת דינו של אדם בבוא למשפט לפניו יתברך הוא על דברי תורה, כמו שכתוב בסוף פרק כמה דקידושין. כן, בגמר בקידושין כתוב תחילת דינו של אדם על דברי תורה. ובפרק כמה דסנדרין אמר רב המנונה, אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורה, שנאמר פותר מים ראשית מדון. ואמרו בכל יום ויום, זה כבר משנה, בת קול יוצאת מאחוריו ומחרזת ואומרת, אוי להן לבריות מעלבונה של תורה, שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף וכו'. כי כן משפטו, מברי מעל עליו יסבירו, כיוון שלא רצה לבחור בחיים ובטוב האמיתי, לא ולכל הבריות והעולמות כולם ולהידבק עצמו בו יתברך, והמעיד שפעת תורם של העולמות, וקלקל ובלבל סדרי המרכבה הקדושה ויחשיכם, וגרם רע לעצמו שפשט בגדי קודש, הקודש, ולבש תחתם בגדים צועים ומתונפים הנעשים מעסקי תאוות זה העולם ותענוגות ענייניו, והוא מתומה ומתונף מהם, ודאי שלא יניחוהו ולא יוכל להיכנס. כלומר, מה שהוא אומר כאן, עזיבת התורה, זה לא סתם עזיבת התורה, זה עזיבת התורה אל תאוות העולם הזה המתונפות. וכל החיילים קדישין השומרים אותו מתרחקים מאיתו, ולא יוכלו יגעו בלבושה המתונפים. ואזיל הוא שוטט בעולם, ותמה תמה יקרא, שמתדבק במינו בחיילים תמיעין של כוחות התאומה אשר הגבירם על עצמו. כלומר, הוא מלך על מה שהוא חיפש. כן, בבקשה. מדון? לפי הפשט או לפי הדרש? פשט זה, מדון זה ריב. ריב. לפי הדרש, מדון זה דברי תורה. או לא, סליחה, במקרה הזה במדון זה כוונה שזה דינו של האדם. דינו, כן, פותר מים, כלומר מי שפטר את עצמו ממים, שזה דברי תורה, ראשית מדון, על זה דנים אותו תחילה. כן.
בפסקה הקודמת הוא הביא על הפירוש של הזוהר, ויתמכו וישליחו אותו עבורה. כאילו יוצא שיוסף חטא?
לא.
זה מה שיוצא לפי, לא. מה הוא רוצה להביא לי את הפסוק הזה?
לא.
זורקים אותו לבור בסדר, אבל למה הוא הביא דווקא את הבוקרו מיוסף?
לא. מה שהוא אומר, שהאחים חשבו שיוסף חטא. מאחר והאחים דנו את יוסף שהוא פושע, לכן צברו אותו בבור.
בסדר,
פושע, אבל פה הוא מדבר על תורה. עזב תורה. לא שהוא פושע.
הוא צריך להביא דוגמה שמישהו עזב תורה, והוא
אומר שם יוסף. הכוונה שהם חשבו שהוא אשם.
הם חשבו בסדר.
כיוון שהם חשבו שהוא אשם, עשו לו מה שעושים למי שאשם. מה עושים למי שאשם? משליחים אותו לבור. מובן? למה? זה מאוד הגיוני. כלומר, הרי זה שיוסף הושלך לבור שלא בצדק, זה אנחנו יודעים. אבל ההתנהגות שהתנהגו איתו, זה בגלל שחשבו אותו שהוא לא צודק.
לא צודק בשלוש דברים. פה הוא צריך להביא לי פה דוגמה על האדם שעזב את התורה. הם טענו שהוא אכל אלו מן החי, וזה,
כן.
והוא וכל
ודיבה
לשון הרע
והכל. הם טענו שהוא עזב את התורה. ודאי. כי האופן שבו הוא מסתכל עליהם הוא הפך כוונת התורה. זה הכוון. כמו שכתוב בזוהר, רש פרשת מצורע, רבי אבא פתח וכולי, כמה אית לא נבנה נעשה לסתמרה אורחיו, הולדח לה מקמי קודשה בריחו, דלה יסתה מאורחה דחשרה, ולא יעבור על פתגמי אורייתה, ולא יתנשא מינה, דכל מה דלה לאי באורייתה, ולא ישתדל בה, נזיפה איהו מקודשה בריחו. ריחיקה הוא מיני לשריה שכינתה אימה ואינו נטורין דאזין אימה הסתלקו מיני ולא עוד אלא דמחרי זה קמה ואמרה הסתלקו וסוחרני דפלניה דלחה של יקרה דמרה ואלה דה שווקו עילאין ותתאין לת לחולקה באורחה דחיים ואחד יהיו השתדל וכולי ולאה באורייתה כמה נטורין זמינים לקבלה לנטרה לה ושכינתה שריה עלה עלה זה עליו וכולהו מחרזה קמה ואמרה הבו יקרה לדיוקנה דמלכה מלכה זה מלך הבו יקרה לברה דמלכה התנתיר הוא בעלמדן ובעלמה דעתה זקה חולקי יש פה שאלה הרב לימד אותנו שדרך ארץ קדמה לתורה הנה רואים כי ניתן להתקיים בעולם הזה גם ללא תורה ולא ליפול לפראיות של הטבע מה ההבדל בין חיים על פי דרך ארץ לחיים על פי התורה תשובה מי שחי על פי דרך ארץ זה מצוין מי שחי על פי תורה ועוזב את התורה גם דרך ארץ אין לו כלומר, תלמידי חכמים, אנשים הקשורים לתורה, כשהם עוזבים את התורה, הם חלשים יותר. כי הם בנו את עולמם על יסוד עדין. זה על מזון, כמו מזון מלכות. כשמלכה אין לה מזון מלכות, היא מתה. לעומת זה, דבורים אחרים, שאין להם מזון מלכות, הכל בסדר. לכן מה שאמרתי שאפשר דרך ארץ לפני התורה, זה נכון, למי שאין לו תורה מי שיש לו תורה אז הוא כבר במצב של חולשה כמו שמצאנו בחורי ישיבות שכאשר הם יוצאים אל העולם אז קשה להם יותר מאשר מי שמעולם לא היה בישיב שלום הרב האם כשמדברים על ערך התורה זה רק במובן של ישיבה ולימוד בספרים או שיש גם הבנה אחרת טוב, זה באמת שאלה רצינית כי רואים ה הקשר הסוציולוגי שבו מדבר רבי חיים וולוז'ין מדובר כאן באמת בלימוד הישיבתי כי זה מה שהיה אז הרב קוק גילה לנו שיש גם בחינות של תורה שהן חיצוניות לבית המדרש ובמידה רבה כשאומרים למשל נוכרי שעוסק בתורה מה הכוונה עוסק בתורה? ודאי שהוא לאו דווקא לומד תלמוד אלא הוא עוסק בדעת אלוהים יש לו דרכים ישרות שעניינן להגיע בסוף לדעת אלוהים, וזה גם כן נקרא תורה, מבחינה מסוימת.
מה זאת אומרת
שרב קוק לימד
אותנו?
כן, הרב קוק ראה בדור התעוררויות רוחניות שלא היו קשורות לבית המדרש. למשל, הציונות. והציונות זה צורכי ציבור. צורכי ציבור זה במעלה אחת עם דברי תורה. זה לא דברי תורה, זה כמו דברי תורה. לכן מי שעוסק בצורכי ציבור פטור מלימוד תורה, אפילו מתפילה. כן?
כתוב, כמה יתנון לבני נשאל, הסתמרה או חיים?
נכון.
מה זה אומר?
כמה זה כמו בעברית. אית זה יש. לון, להם. לבני זה כמו בעברית. נשא, אדם. להסתמרה, להשתמר. אור חיו, דרכם. אז איך במו עיניי ראיתי אנשים שעוסקים יומם ולילה בתורה אבל הם קולקלים אוי להן לבריות איזה חילול השם שאנשים עוסקים בתורה והם קולקלים זה מזעזע עכשיו אתה צריך לשים לב יכול להיות שחלק מהאנשים שראית אותם קולקלים נראה לך שהם קולקלים אבל באמת הם לא וכל זה אלה שראית אותם קולקלים וכי אין לאדם בחירה חופשית הרי אדם גם יכול להיות נביא השקר. כדי להיות נביא שקר, צריך להיות אדם הראוי להיות נביא אמת. אם לא, אתה לא נחשב לנביא שקר. כן? זאת אומרת, אדם שיכול להיות נביא שקר, זה אדם שהיה מקום לחשוב שהוא נביא אמת, ואף על פי כן הוא משקר. אז זה אדם, אז זאת אומרת שיש חטאים רק לאנשים גדולים. כן.
קורא את הדרך של הולך דרך השלילה
בפרק הזה הפרק הזה הוא על דרך השלילה
כנגד האנשים שעזבו את התורה אבל אנחנו לא מדברים על תקופת ההשכלה זה באמת זה הנפוצה למה צורכים
התקופה שרבי חיים מדבר עליה זה ראשית תקופת ההשכלה. כן, כן. זה 1830, 1840, זה האזור הזה. כן, כן, בוודאי. כן. אגב, בוולוז'ין היו כמה חבר'ה שהם היו אבי אבות ההשכלה. ברנר, ברדיצ'בסקי, אחד העם, ביאליק, כולם למדו בוולוז'ין, מה אתה חושב? כן.
בדו פעם שדרך ארץ בלי תורה היא לא דרך ארץ.
דרך ארץ בלי תורה היא לא דרך ארץ. זאת מניין לך אדוני?
הוא לא יכול לקיים.
למה?
בלתי אפשרי. אם אדם מתעסק רק בדרך ארץ בלי תורה, זה לא
יחזיק כלום. למה? יש לי הוכחה שאתה לא צודק.
הכל, אבל דרך ארץ מושלם.
יש לי הוכחה שאתה לא צודק. חז"ל אמרו, 2,000 שנה קדמה דרך ארץ לתורה. זאת אומרת, במשך 2,000 שנה העולם מסתדר מצוין בלי תורה, עם דרך ארץ.
הרמה של העולם אז.
מה?
הרמה של העולם.
זה אפשרי? זאת אומרת שזה אפשרי? אפשר ש...
וזה היה על הפנים.
מי אמר שזה על הפנים?
מה אני אשר? לא עברו את הפלגה, מצרים, כל הבלגן.
לא, במצרים הם עברו על דרך ארץ. הם עברו, זה עבירה. כלומר, אבל ברור שהיה דבר כזה דרך ארץ. כן, כמו שאדם למשל קיבל תורה, הוא יכול לעבור על דברי תורה. זה לא אומר שהתורה היא רעה, זה אומר שלעבור על דברי תורה זה רע. אז דרך ארץ זה טוב, ומי שעובר על דרך ארץ זה רע. זה דברים פשוטים. כן? הרי למדנו דברי, דרך ארץ, למדנו מכל מיני אנשים, לאו דווקא יהודים, אפילו לאו דווקא בני אדם. כן.
פעם קודמת שהיה קיצור רש א'.
שמה?
קיצור רש א', אמרת רבי עזור.
פעם אחת רבי אלעזר, פעם אמרתי רבי אבא. כן, והשאלה היא למה? כי רש א', כשזה מקור מהגמרא או מהמדרש, מן הסתם זה רבי אלעזר. כשזה מקור בזוהר, זה מן הסתם רבי אבא. רבנו, אי אפשר לנסות את התלמידים בזה שהם אינם שואלים על תרגום המילים בארמית. כפי שהרב רומז מדי פעם. הרי ברוב ההוצאות התרגום נמצא בגוף הספר עצמו, לכן הם לא שואלים בברכה. טוב, בעיה שלהם. אני מקבל, אתה צודק, אבל יש כאלה שיש להם הוצאה בלי תרגום. עכשיו, אני חושד, תגיד אולי זה לא בסדר, אני חושד בקשני. אני חושד שזה שהם לא שואלים, זה לא בגלל שהם ראו את התרגום. אלא שבגלל שהם החליטו מראש להתייאש ברגע שהם רואים מילים בארמית. ואני, שתפקידי לחנך אותם, לא מוותר להם. אני בדווקא עושה להם, לא מתרגם, עד שהם שואלים. הנה, אתה רואה, ראית אפילו יש פה בחור ששאל, היה לו איזה משפט שהוא לא הבין, ואז תרגמתי לו. ואפילו כל מילה, בגלל שהוא לא אמר לי איזה מילה לא ברורה לו. אתה רואה, אני לא כזה. אבל זה צריך לעורר את האנשים שיתעוררו מעצמם לשאול אם משהו לא ברור. טוב, אבל אולי אני אתחשב בזה. טוב, ואמרו במשנה פרק כמה, כמה זה ראשון? דחגיגה של מסכת חגיגה. מעוות לא יוכל לתקון, רבי שמעון בן יוחאי בר יוחאי אומר, אין קורין מעוות אלא למי שהיה מתוקן בתחילה ונתעוות. ואיזה? זה תלמיד חכם הפורש מן התורה. כלומר, זה אנחנו שוב רואים את ההבדל. אדם שכבר, אדם שמעולם לא היה בדברי תורה, אבל היה בדרך ארץ, מידת דרך ארץ, בסדר. הרי הגמרא אומר, המשנה אומרת במסכת קידושין, כל שאינו לא במקרא ולא במשנה ולא בדרך ארץ, אינו מן היישוב. זאת אומרת, זה ברבר, כן? זה קניבל. הוא לא במקרא, לא במשנה ולא בדרך ארץ. אבל יש מי שאין לו מקרא ומשנה, אבל יש לו דרך ארץ. אז הוא מן היישוב.
היום אדם שחי פה בארץ, לא נכנס לתנאי דרך ארץ.
כן, זהו. היום יש אנשים שאינם יודעים בית המדרש מהו. אבל הם יודעים בדרך ארץ מהו. אני חושב אפילו יותר מזה. הרי כשיצאו אבותינו ממצרים, היו... הייתה קבוצה שיצאה איתם, הערב רב. הערב רב עשה בעיות. למה? וכי הם לא רצו דברי תורה? רצו דברי תורה, כי הרי הם נמשכו אחרי משה. אבל הם לא רצו את הדרך ארץ של עם ישראל. מדוע? כי דרך ארץ של עם ישראל זה הדרך אל הארץ, אל ארץ ישראל, שייכות לארץ ישראל. ולהם לא הייתה שייכות לארץ ישראל. ולכן הם קלקלו. ולא נחם אלוהים בדרך ארץ של הפלישתים. מה אתה אומר? הייתה להם שייכות למצרים. ולכן הם לא הספיקו לקנות את הדרך ארץ המיוחדת של ישראל. בימינו, אז שוב יש ערב רב. זאת אומרת, באים גויים, עולים לארץ ומתערבים בתוכנו. מי מקבל אותם? מי קולט אותם? הדתיים או החילונים? החילונים, נכון? מה הם לומדים אצל החילונים? דרך ארץ. ואז כשהם באים לקבל דברי תורה, הם מקבלים על בסיס בריא. הם כבר היו בצהל וכו'. ואז הרבנות אומרת, רגע, אתה רוצה להתחתן? צריך לחזור בתשובה. טוב, איפה היא? ואוי להם לבריות שרות ונן יודעות מראות, אוי לנו מלבונה של תורה. וכמה צריך האדם להתבונן על זה תמיד ולשיד דעתו וחיליותיו ישתונם? בל ילך חושך חז ושלום כל ימי הבלו. מספר ימיו אשר נקצבו לו ברחמיו וחסדיו יברך שמו, באהבת נפשו משולח חופשי מן התורה, כי בנפשו הוא, כי יגיע את פקודתו וישוב העפר על הארץ, והרוח לא תשוב אל האלוהים. כן, זה הפך הפסוק. כן? ישוב העפר על הארץ כשהיה, והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה. אז כאן הוא אומר, מה שיקרה, ישוב העפר על הארץ, והרוח לא תשוב אל האלוהים. להיצרר בצרוע החיים העליונים. כי תקולל חלקתו להתקלע ולא תרגיע, כי נידחה קראו לה, נזיף לעלה, נזיף לטאטה. נזיף זה נזוף. לעלה זה למעלה, נזיף לטאטה זה נזוף למטה. אוי לה לאותה בושה וכולי, הרחמה נתברך שמו יצילנו. פרק כ"ד. וכל כך הפליגו, עכשיו אנחנו עוברים פה ליראת העונש, חבל על הזמן. וכל כך הפליגו רבותינו זל בחומר עונשו של האדם שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק, או שנה ופרש חס ושלום, עד שקראתו ברוח קודשה מעולם הבא לגמרי רחמנא ליצלן. כמו שכתוב בפרק הלאה. עכשיו, מה שכאן רבי חיים אומר, זה דבר קשה מאוד שחלקו עליו. חלקו עליו רבים, ודעתו לא נתקבלה להלכה. אף על פי כן אנחנו נלמד ואנחנו גם נראה מדוע דעתו לא התקבלה. אבל הוא אומר פה דבר, כן, הוא יסביר, הוא יביא מקור, וזה עניין של פרשנות המקור. זה על פי פסוק. יש פסוק בספר במדבר, בפרשת שלח לך, שאותה אנחנו נקרא השבת. נאמר שם, כי דבר השם בזה ואת מצוותו הפר, היכרת תיכרת הנפש ההיא עוונה בה. אז יש כאן חיוב כרת, היכרת תיכרת הנפש ההיא, זה על בסיס כי דבר השם בזה. יש את השאלה, האם יש קשר הכרחי בין תחילת הפסוק להמשך הפסוק? לפי רבי חיים, כן. כן, בואו נראה. כי דבר השם בזה, רבי נתן אומר, כל שאינו משגיח על המשנה. זה כך דבר השם, שזה המשנה, בזה. לא אכפת לו מזה. רבי נהוראי אומר, כל שאפשר לו לעסוק בתורה, ואינו עוסק. עד כאן דברי הגמרא. הגמרא לא אמרה שהמשך הפסוק יקרת יקרת, מכוון גם למי שהוא בכלל כי דבר השם בזה. אבל רבי חיים ממשיך ואומר, וספה דהי קרא יקרת יקרת הנפש ההיא, ופרשו זל שם לעל מיני, היכרת בעולם הזה, תיכרת לעולם הבא. בסדר? לכן אני אומר פה, לפי רבי חיים, מי שמבטל תורה, הוא חייב כרת. לא סתם כרת, אלא כרת כפול, בעולם הזה ובעולם הבא. לא מצאנו ברשימת חייבי קריטות מי שביטל תורה. אבל על דרך ההערה המוסרית, בוודאי שיש מקום לדבר הזה. כן.
אני שואל על השאלה,
זה המוראים. המוראים, או זה בתנאים, רבי נתן ורבי נהוראי. הם ברוח הקודש הבינו על מי הכתוב אמר יקרת יקרת. הם הבינו שזה נאמר. לא, הכוונה שזה הפלגת הלשון. זה הפלגת הלשון. הוא מתכוון לומר שברוח קודשם הם הבינו שלזה מתכוון הכתוב. זה הכוונה. כן. עכשיו, השאלה היא באמת האם אפשר, האם הכרח לחבר את ההתחלה עם הסוף, על זה באמת נחלקו מגדולי ישראל על רבי חיים. ישמיענו הכתוב, חומר זה הקרת, שאינו כשאר הקריטות, הקריטות, סליחה, האמורות בתורה על שאר אבונות, אשר אף אם דינו חרוץ שהוא נחרט, חס ושלום, עם כל זה לא איבד חלקו בחיי העולם הבא. כן, הרי מה זה חיוב קרת בדרך כלל? חיוב קרת זה שאדם חבל על הזמן המצב שלו, מת בגיל מוקדם, חייב, מלכות, בקיצור יחס מחמיר. מה עם עולם הבא? יש לו, יש לו. כי הרי כל מקום שכתוב נחרטה הנפש ההיא, לא כתוב היקרת תיקרת. היקרת תיקרת זה כתוב רק בפסוק הזה, זה הקרת שגם בעולם הבא, שזה נאמר על עבודה זרה, ולדעת רבי ישמעאל גם על המגדף. את מחלוקת רבי עקיבא ורבי ישמעאל. החידוש כאן שמחדש רבי חיים, שכל אלה שאמרו עליהם בגמרא שהם בכלל כדבר השם בזה, הם כלולים בעיקרת עיקרת הזה. ישמענו הכתוב, כן, אומר הרב, חומר זה הקרת, שאינו כשאר הקריטות האמורות בתורה על שאר אבונות, אשר אף אם דינו חרוץ שהוא נחרט, חז ושלום, אם כל זה לא איבד חלקו בחיי העולם הבא, שרק אותו הניצוץ הקטן של הנפש שעשה בו את האבון הוא הנחרט מקישור ודיבוק החבל הנמרץ שהיה מקושר ודבוק עד עתה עד שורש נשמתו בקודשה בריחו, כמו שנתבר לאל בשער א' באורך. אמנם כאן אמר היקרת תיקרת, היינו שכל חלקי בחינת נפשו איבדה חלקה בחיי העולם הבא לגמרי, חז ושלום, ואין לה חלק לעולם הבא כלל. בסדר? יותר חריף. וכן פסק, עכשיו הוא יסביר לך שמה שהוא אומר זה לא רק דברים שלו, הפוסקים אמרו את זה. וכן פסק הרמב״ם זה להלכה בהלכות תלמוד תורה, וקבע כן הבית יוסף בשולחן ערוך שם להלכה, וכן הרב רבינו יונה זל בשער התשובה מנע 10 מדרגות וחומר עונשי האבונות, והמדרגה האחרונה מונה אותה מכת שאמור הזל עליהם שאין להם חלק לעולם הבא, ומנע שם בכלל זה גם מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק. וכן ערכו זל בשערי קדושה שער ח' חלק ב', מנע אותו גם כן בכלל אותם שאין להם חלק לעולם הבא. ובחד המחתה מחתינו שם שדינו שווה עם אותם שאמור זל עליהם פרק כמה דרך השנה, שהגהנם קלה והם אינם קלים, רחמנא ליצלן. וכתב הרמב״ם זל בבית יוסף זל שם, שמי שקרא ושנה ופירש להבלי העולם והניח תלמודו וזנחו, גם כן דינו אחד עם מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק. וכן בדין מעשיו אשר לא טובים הם מה ירחקו, וחטאתו מנעו הטוב ממנו. אחר שהיה אפשר לו וסיפק בידו לעסוק בתורה, ובזדון לב ושעת נפש בחר ולקח מכך רע לעצמו ולאחרים והעולמות כולם, ומאס בחיי העולם של התורה הקדושה חיותה ונהירו דכל עלמין, אשר על ידה היה מדבקי בכל בקודשה וברכו יתברך שמו המחיית כולם, ושלח ידו להרוס פלטין של מלך, והמעיד והכשיך וכיבה שפעת אורם של העולמות וגם של נפשו. למה לא חיים אמיתיים? כי הלא תחשכנה עיניו מראות ואבד באור החיים הנצחיים, ולא יוכל לסבול גודל עוצם האור העליון, כי לא ניסה בזה מיורדו בזה העולם. כלומר, יש לו אי התאמה אל העולם הבא, והוא מגורש ונחרט מאליו מעדן גן אלוהים יתברך שמו, מלהצטער בצור החיים את השם אלוהי יתברך שמו, ומרע אל רע הוא יוצא חז ושלום אוי לאותה בושה וכו'. וכן פסקו וחתכו זל דינו, שנגזרה עבדה תקוותו לדור דורים חז ושלום, שגם עד נצח לא יראו, בל יחיה עוד לנצח בית קץ הימין, אשר ישנה אדמת עפר יקיצו לחיי עולם. כמאמרם ז"ל, כי טל אורות תליך, כל המשתמש באור תורה, אור תורה מחייהו, וכל שאין משתמש באור תורה, אין אור תורה מחייהו. כלומר, הוא לא יקום לתחיית המתים. כבוד הרב, לימוד התורה של היום הוא מתוך יראה ולא מתוך שמחה. וזה קשה לי. למה? אם זה מתוך יראה, אריה, נקרא את זה גם כן. אם זה מתוך יראה, למה אין פה שמחה? יש שמחה גדולה שאנחנו זוכים בתורה, שהיא מרחיקה אותנו מכל הזוועות האלה שמתוארות כאן. אשרנו מתוך חלקנו. כלומר, גם בתוך היראה אפשר לראות שמחה. שלום כבוד הרב. וחוץ מזה, האדם זקוק קצת ליראה. קצת. אז זה יום אחד, יש כמה חבר'ה פה שנמאס להם מכל הרעיונות המעמיקים והגדולים של הרב קוק, והם רוצים קצת דרשנות בית כנסתית קלאסית. אז נותנים להם גם את זה. מה יש? לא צריך להיות כזה סגור. שלום כבוד הרב. האם לימוד התורה בארץ ישראל הוא הנושא, או שמה גם בחוץ לארץ? ואיך ניתן להפריד התורה מן הארץ? ברור, לימוד התורה זה רק בארץ ישראל. כל מה שאנחנו לומדים תורה בחוץ לארץ זה בכאילו כזה, זה כדי לנסות איכשהו להתחבר למרות תומת הגלות. אין לנו שיעור אלא התורה הזאת, ולכן אנחנו שם במעמקי החשיכה הפולנית של אירופה, אנחנו בכל זאת עושים מאמצים ולומדים תורה. אתה צודק, התורה האמיתית זה בארץ ישראל, באוויר הטוב והצח של גוש דן, של הרי ירושלים, של צפת. אז שם אנחנו עסוקים בתורה רחבה, מאירה, מתקנת עולם, מתחשבת בצורכי החיים כולם. אולי כבר דנו בנושא בשיעורים הקודמים. מדוע, השאלה היא מדוע חז"ל הפכו את לימוד התורה לדבר החשוב ביותר. מדוע לא נאמר שלימוד תורה הוא רק אחד מתרי"ג המצוות? חשוב, אבל יש עוד דברים לעשות. מסביר הנציב מוולוז'ין, הרב נפתלי צבי יהודה ברלין, ראש ישיבת וולוז'ין, שני דורות אחרי רבי חיים מוולוז'ין. הוא אומר שההתקשרות בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל זה משתנה לפי הזמן. בזמן שבית המקדש קיים, ההתקשרות היא דרך בית המקדש ולא דרך לימוד התורה. ובזמן שאין בית המקדש קיים, במיוחד בגלות, ההתקשרות היא דרך התורה ולא דרך הקורבנות ולא דרך בית המקדש. לכן אפשר לומר שחכמנו, כשהם ראו שעם ישראל עומד להיות מנותק מכל עסקי העולם הזה ומכל עסק מדיני, ידעו להבליט את הנקודה המרכזית של הקיום בזמן שאין לך שום הופעה פוליטית, כן? ושמרו את התקווה עד ימי המושבות, פתח תקווה, ראש פינה, מקווה ישראל ושכונת המערבים. זה מה שהם מצאו, זה שהם ראו לנכון, ואני חושב שהם צדקו. לאחרונה יצא ספר שדן במעבר, כלומר שמנתח את הספרות של ימי בית שני. נדמה לי שבימי בית שני נכתבו הרבה ספרים, אף אחד מהם לא בתנ"ך. כלומר כל הספרים הם ספרים החיצוניים, ויש גם הרבה מאוד ספרים שהם אפילו לא בכלל הספרים החיצוניים, הם בכתבי ים המלח, מה שנקרא. עכשיו ברוך השם בשנים האחרונות התפשט מאוד הלימוד הזה, ואנחנו יודעים הרבה דברים על כתבי ים המלח שלא ידענו מקודם. ואז התברר, כן, ככה נאמר באותו ספר, שמרכז החיים הדתיים בזמן שבית המקדש היה קיים, זה לא רק בית המקדש, אלא זה היה העיסוק במרכבה של יחזקאל. כלומר, אנשים התעסקו בגילויי מלאכים במקדש, בידיעות נסתרות, אקסטטיות מה שנקרא, וכדומה. והדמות המרכזית בתוך כל העולם הרוחני האדיר שנבנה אז, זאת הייתה אישיות של חנוך, חנוך בן ירד, כפי שמופיע גם בגרסאות השונות של ספרי חנוך וספרי חלות, כל זה מתקופת בית שני. אבל ברגע שחרב המקדש החליטו החכמים להשכיח את ההתעסקות הזאת מן האומה. למשל, מצאנו במשנה אין מפטירין במרכבה. כן, לא רצו, ורצו אפילו לגנוז את ספר יחזקאל. הדברים האלה הם משמעותיים. כלומר, הייתה החלטה אסטרטגית של החכמים להעתיק את מרכז ההתבוננות מעניינים התגלותיים, מלאכיים, מרכבתיים, להעביר אותם אל התחום הלימודי. מדוע? כי מכיוון שהשכינה הסתלקה, לא הייתה ברירה. כי אם אתה תמשיך לומר לאנשים לצפות לגילויים אלוהים, והגילויים האלה אינם באים, אז אנשים נמצאים במצב של אכזבה מתמדת. ולכן העתיקו חכמים את כל ההתעסקות מסביב לחכמים. והדמות של רבי עקיבא, דורש כתרי אותיות, הנהרג על קידוש השם, הפכה להיות הדמות המרכזית בעולם הרוחני של החכמים. בסדר? כל זה היה צורך השעה, צורך של שעה של 2000 שנה. כן. איך קורבנות ונושאים מדיניים זה במקום תלמוד תורה? פשוט מאוד. זה גילוי... אסביר לך. מי ברא את הקורבנות ואת העיסוקים המדיניים? קדוש ברוך הוא. מי נתן את התורה? גם כן הקדוש ברוך הוא. עכשיו, מה ההבדל? שבזמן שבית המקדש חרב, העולם כולו חשוך. ואז כל מה שנשאר בידינו זה איזה ערובה צרה שעוברת דרך נשמת האדם ומגיע עד העליונים. וכל שאר העולם הולך ונעזב, יש בו הצטברות מרובה של רע. בזמן שבית המקדש קיים, השפע האלוהי נמצא בכל, כולל בפרות. אז אדם מביא פרה, והוא זוכה על ידי שחיטת הפרה הזאת, למה שאלף ספרים של דברי תורה בימינו לא מביאים אותך אליו. משל, למה הדבר דומה? למה שאישה מבינה מהחיים כשהיא יולדת, שזה בכמה דקות מלמד אותה על החיים פי כמה וכמה ממה שגבר יכול ללמוד בספרות מקצועית. מובן? אז יש עולמות שונים בחיים. לא כשנגיע נראה, התחלנו כבר להגיע. כלומר, ההשתוקקות של עם ישראל פתאום לחיי טבע, אנו באנו ארצה לבנות ולבנות בה, זה לא מקרה. זה סימן שמשהו התחיל לחזור, משהו התחיל לחיות מחדש. הרי חז"ל אמרו, מהו הסימן המובהק לגאולה? זה שארץ ישראל נותנת פירות. נותנת פירות בעין יפה. יש בננות, יש עגבניות מאוד יפות, הכל מאוד יפה. נכון? זה סימן שמשהו מקדושת החיים חזר. שלום הרב, מה ההגדרה של ביטול תורה? לימוד דקה ביום לא נחשב ביטול תורה? ועוד, קריאת שיר המתמיד של ביאליק, למשל, נחשב כלימוד תורה? תודה. טוב, לימוד, ביטול תורה זה לא ללמוד. לכן מה שאמרת שלימוד דקה ביום זה ביטול תורה, זה לא יכול להבין את זה. דווקא הלימוד הוא לא ביטול תורה. אז מי שלמד דקה ביום, אשריו, אשרי חלקו, שהוא למד דקה ביום. אלא מה תגיד, אולי התכוונת שאם הוא לומד רק דקה, ובכל שאר הזמן הוא לא למד. אז השאלה היא למה הוא לא למד. אם הוא לא למד, כי הוא עסק בדברים שצריך לעסוק בהם. למשל, הוא אכל ארוחת בוקר, או הלך לישון, או התפרנס, או עשה מצוות. כל הדברים האלה, אתה לא יכול להגיד שזה ביטול תורה. אלא ביטול תורה. או נגיד שהוא הלך לטייל, כי הוא צריך קצת להרחיב את נפשו ודעתו. זה לא ביטול תורה. אז מתי זה ביטול תורה? כאשר האדם עוזב את הקביעות שלו. כלומר שהוא מעתיק, הוא עוקר את המרכזיות של התורה בחייו. זה הכוונה ביטול תורה. כן. למשל, הרמב״ם כותב להלכה בהלכות מלכים דבר מאוד מעניין. הרמב״ם כותב שהמלך, מלך ישראל, אסור לו לשתות יין. איך הוא כותב? הלכה. מלך ישראל אסור לו לשתות יין, אלא הוא צריך לעסוק או בצורכי הציבור, או ללמוד תורה. ככה כתוב. זה המלך, ברגע שאתה מלך, אכלת אותה. כל הכיפים הלכו. אתה צריך או ללמוד תורה, או לעסוק בצורכי ציבור. ואז הרמב״ם כותב, דיבק אותו הכתוב בתורה יותר מכולם. שואל על זה רבי איסר זלמן מלצר, ראש ישיבת עץ חיים, מגדולי ישראל במאה ה-20, בספר אבן האזל. זה פירוש לרמב״ם, פירוש למשנה תורה לרמב״ם. אבן האזל, אזל איסר זלמן, כן? אז הוא שאל, מה החידוש בזה שהמלך אסור לו לבטל תורה? הרי כל אחד מישראל אסור לו לבטל תורה. אז מה החדש? כמו שתגיד, המלך צריך להניח תפילין. גם אני, שאני לא מלך, גם אני מניח תפילין. וחייב להניח תפילין. אז מה התחדש כאן? עונה על זה הרב איסר זלמן מלצר, ראש ישיבת עץ חיים, מגדולי ישראל שבמאה ה-20. הוא אומר שאצל אדם רגיל שאוהב לשתות יין, זה לא ביטול תורה. זה נקרא ביטול תורה. למה? כי התורה לא אסרה לשתות יין. ולכן אצל אבל מי שזאת זה התפקיד שלו לעסוק בתורה, כגון המלך, או תלמידי ישיבה, או רבנים שהם קבועים בלימוד תורה, אצלם זה כן. כלומר, ביטול תורה גם משתנה לפי האדם. אז גם לגבי השאלה שלך על קריאת שיר המתמיד של ביאליק, האם זה ביטול תורה או לא, זה תלוי. כלומר, אם זה הרחבת הדעת, זה בסדר. אם זה במקום תלמוד תורה, זה לא בסדר. היו אומרים בישיבות ליטה, לא ידעו להגיד את האות שין, היו אומרים סין, כמו המרוקאים. ולכן היו אומרים, מוות בסיר. שאם אדם מתחיל לכתוב שירים, זה סימן שהוא כבר הולך לכיוון של המסכילים. מוות בסיר. מוות בסיר, זה נכון. מה? נכון. במעלת האדם. לפי מעלת האדם, כך נקבע ביטול תורה שלו. איפה היא?
אז למה לקבוע זמן קבוע? נגיד, אני הולך היום לשיעור, יהיה לי זמן, אני אלך גם מחר. ברגע שקבעתי, זה מחייב אותי מאוד.
זה טוב להתחייב.
בבקשה?
זה טוב להתחייב.
בסדר, טוב להתחייב כי אתה נכנס למסגרת.
זה טוב להתחייב.
בסדר, אבל מצד שני זה גם יכול לסבך אותך.
נכון, אז מה? אמרו רבותינו עליהם השלום, משפט מאוד עמוק, החיים לא פיקניק. מה, וכי באת לעולם הזה בשביל הכיפים של העולם הזה? ולא מצאו שם רבותינו זכרונה לברכה תקנה לעמי הארץ שיקומו לעת התחייה אלא בחזיקם ותומכים. על כל פנים בעץ החיים תמכי דאורייתא להנות תלמידי חכמים מנכסיהם. הרי לא כל אחד יכול לעסוק בתורה. אז איך עמי ארצות יזכו לחיי עולם? על ידי שהם עוזרים ללומדי התורה. כמו שאמרו שם, אמר לי רבי, מצאתי להם תירופה מן התורה, ואתם מדביקים בשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. וכי אפשר לדבוקי בשכינה, אלא כל המסיא ביתו לתלמיד חכם. והאוסף רק מתיה לתלמיד חכם, והמענה תלמיד חכם מנכסיו, מעלה עליו הכתוב כאילו מדבק בשכינה. ובתנא דבי אליהו, סדר אליהו רבה, פרק ה', הקיצו ורעננו שוכני עפר, מכאן אמר דוד המלך עליו השלום. יהי חלקי עם אלו שהם ממיתים עצמם בדברי תורה וכו'. הקיצו ורעננו שוכני עפר, מכאן אמרו כל הנעשה שכן לעפר בחייו, עפרו ננער לתחיית המתים. וכל שנעשה שכן לעפר בחייו, אין עפרו ננער לתחיית המתים וכו'. אלו בני אדם שמשכינים עצמם על העפר ללמוד תורה. הקדוש ברוך הוא מביא עליהם תל אורות של תורה ומביאן לחיי העולם הבא, שנאמר כי תל אורות עליך. ולזאת קראו זכרונה לברכה המקרא, מעוות לא יוכל לתקוף, אז נוכם הפורש מן התורה שחז שלום אין לו תקנה עולמית, הרחמן נתברך שמו, יצילנו מזה, וכל כיוצא בזה. עד כאן מהיום.